שלום רב למאזיני פינת ארץ חמדתנו, ארץ ישראל הקדושה. והפעם, אחרי שנגענו ברגע הראשון של תקומת הציונות המדינית, נעסוק בפרק הציונות בעולם הפוליטי. ראינו כיצד התכנס הקונגרס הראשון וגרם התרוממות נפש עצומה להמוני בית ישראל במזרח ובמערב. אחרי התרוממות הנפש הגיעו ימי המעשה. החלו ניסיונות ליציקת תוכן מעשי לאורות החזון. ניסיונו של הרצל במשך שנים בפרלמנט הצרפתי כעיתונאי הכשיר אותו לעמידה מכובדת וגאה בפני מלכים ושרים. עצם פגישותיו עם גדולי השליטים עשתה רושם בעולם היהודי, אף על פי שלא הניבה תוצאות מעשיות. במאמצים גדולים ואחרי הפעלת קשרים מסוגים שונים, הצליח הרצל להגיע אל הסולטן הטורקי כדי להציע את פיתוחה של ארץ ישראל על ידי היהודים. טורקיה, שבאותם הימים הייתה מלכות חולה, בעלת קיום רעוע ביותר, חששה מהתיישבותם של היהודים בארץ, ועל כן דחתה לחלוטין את כל ההצעות. ההסכמה היחידה שהסכימו הטורקים לקבל הון מהיהודים כדי לסלק את כל חובות הממלכה הטורקית, ובתנאי שהיהודים התיישבו בכל ארצות טורקיה בצורה מפוזרת. הצעד הבא של דוקטור הרצל היה בניסיון להשפיע על קיסר גרמניה, שנחשב כגאון בפוליטיקה ובעל כוחות והשפעה כלל עולמיים. הרצל נתקבל לרעיון בזמן שהותו של הקיסר בקושטא. הרעיון נמשך כשעה וחצי. ברעיון ביקש הרצל שהקיסר ישפיע לסולטן למתן רישיון לייסוד חברת התיישבות יהודית תחת חסות גרמניה. כנראה בעקבות ההתנגדות המוחלטת של הסולטן, דחה הקיסר כל תשובה ברורה, אך הסכים לפגישה שנייה בירושלים. הרצל הגיע לארץ ישראל וזכה להשפעה הדדית, הן מצידו על בני ההתיישבות החדשה בארץ, אותם המושבות החקלאיות הראשונות שקמו, וההתיישבות שהרימה את קומתה והבינה את גודל השעה והאחריות של בניין הארץ, בעצם הפגישה עם דוקטור הרצל. ההתיישבות גם הרימה את קומתו של הרצל עצמו, שזכה לראות את תקוותיו לבניין מדינה בעלת כבוד לאומי לישראל, קורמות אור וגידים בזכותם של החקלאים, בוני הארץ, ועל ידי פרשי השומר שגילו את העוז ואת החיל היהודי. בדרך לירושלים נכנס הרצל למושבה מוצא, ונטע שם ארז, מעשה סמלי שעשה רושם גדול. בפועל, לא הניבו פגישותיו של הרצל שום פירות מעשיים, אם כי עצם קיומם רומם מאוד את רוחם של המוני בית ישראל, שראו כיצד יש מי שדואג לעתידם של בני האומה, ומלכי אומות ושרי עמים נפגשים איתו. בקונגרס החמישי זכה הרצל להשתתף בהקמת מוסד בעל ערך גדול, בהמשך לגאולת הארץ. הכוונה לייסוד הקרן הקיימת. עניינה של הקרן הקיימת היה איסוף כספים מטעם בני האומה, כשהכספים מיועדים לרכישת אדמה בארץ שתהיה שייכת לאומה ולא ליחידים. על פי התקנות נקבע כי האדמה תוחקר למשך 49 שנים על פי חוק התורה במצוות היובל. זכתה הקרן הקיימת והייתה לכלי יקר בשירות עמנו בגאולתם ובהכשרתם של חלקים חשובים ויקרים באדמת המולדת. כדאי להזכיר כי יוזם הרעיון על הקמת הקרן הקיימת היה צבי הרמן שפירא, שבינו רב הוסמך לרבנות בליטה. מאוחר יותר עסק במתמטיקה ונתמנה לפרופסור באוניברסיטה בהיידלברג. אף על פי כן לא פסק פרופסור שפירא ולשמור כל ימיו את מצוות התורה. אחרי אותו קונגרס החליט הרצל לבוא בדברים עם הממשלה הרוסית. לשם כך נסע לפטרבורג, בירתה של רוסיה באותו זמן, ונפגש עם המיניסטר לענייני פנים, פלווה, שם רשעים ירכב. ידיו של אותו האיש היו מגועלות בדמי ישראל, ביותו אחראי לארגון פרעות דמים בערים שונות ברוסיה. מתוך כך התנגדו רבים מחבריו של הרצל לעצם הפגישה עם אותו ארכי רוצח רוסי. אף על פי כן, למען הצלת ישראל שהייתה כרוכה במסע הזה, כיוון שקרוב לחצי העם היהודי באותו הזמן היה נתון למרותה של הממשלה הצארית, לא שמע הרצל בקולם ונפגש ונסע ונתן בשם הציונות עם הממשלה הרוסית. הרצל ביקש את עזרת הממשלה בהשפעה לטורקים ליישב את ישראל בארץ, וכמו כן ביקש להקל באותם הגזרות שהעיקו על ישראל ברוסיה. בדרכו לפטרבורג עבר הרצל דרך ארצות מלאות בהמוני יהודים כמו פולניה וליטה, ואלפים ורבבות יצאו לקראתו בתחנות הרכבת בוורשה ובווילנה. בווילנה נערכה לו קבלת פנים מיוחדת שהייתה מקובלת על ידי יהודי הגולה רק למלכים. בראש הציבור עמדו הרב שלמה הכהן, גאון תלמודי שהיה אב בית דין בווילנה, והוא קיבל את הרצל עם ספר תורה ביד. באי כוח הציבור ברכו את הרצל במילים "הבן הגדול ביותר של האומה היהודית". למרות שהרצל הגיע למקום רק לאחר חצות הלילה, נקבצו אלפי יהודים והגיעו לקראתו. המשטרה הרוסית, שחששה להרמת קרנם של ישראל, פיזרה את ההמון במכות רצח. הנסיעה לא הניבה שום פירות מעשיים. כל שהסכימו הרוסים הרשעים לומר שיעשו ככל יכולתם לצמצם את מספר היהודים ברוסיה. למרות האכזבות מן הגויים, הייתה נסיעתו של הרצל הישג גדול בהרמת רוחם של בית ישראל, שבפעם הראשונה, אחרי זמן מרובה, זכו לראות את תקוות הגאולה קורמות אור וגידים בחיי המעשה. אחרי הפגישה עם הקיסר הגרמני, נפגש הרצל שוב עם הסולטן הטורקי, אבל גם שם הכזיבו התוצאות. למרות הרושם האישי שעשה הרצל על הסולטן, דחו הטורקים את בקשותיו של הרצל. הצעותיהם היו בתנאים הבאים. ראשית, על היהודים לסלק את כל החובות של הממלכה הטורקית, ובשכר זה יינתן להם לייסד חברה לניצול המכרות שבתחומי המדינה. שנית, יותר ליהודים להתיישב בכל רחבי טורקיה, אבל בתנאי מפורש, שיהיה הדבר מחוץ לארץ ישראל. מובן שההצעות נדחו על הסף, והרצל חיפש אפיק חדש. הוא הצליח לקרב אל הציונות את נתנאל רוטשילד, שהיה הלורד היהודי הראשון באנגליה, ובעל השפעה רבה על היהודים שם ועל הממשלה האנגלית. עקב הקשיים והמאורעות ברוסיה, הייתה באותו זמן בריחה והגירה המונית של יהודי רוסיה, שחיפשו מפלט להצלת חייהם. הפרלמנט האנגלי מינה ועדה לחקור את שאלת ההגירה היהודית לאנגליה, על מנת להגביל אותה במידה ותזיק לאנגלים. בהשפעתו של נתנאל רוטשילד, הוזמן הרצל לוועדה, וביקש להשפיע על האפשרות להתיישבות היהודית בארץ ישראל. הלורד רוטשילד התנגד ליישוב הארץ, אבל הסכים להשתדל אצל הממשלה האנגלית לסייע ליהודים להשיג ארץ להתיישבות תחת פיקוחם. הרצל הציע לבקש מהממשלה האנגלית את קפריסין או אזור ואדי אל עריש, אזורים שהיו מתחת שלטונה הישיר של אנגליה וקרובים במשהו לארץ ישראל. מטרתו של הרצל הייתה לבקש טריטוריה קרובה ככל האפשר לארץ ישראל, כדי לאפשר מקלט מעט זמני, ובו בזמן להכין גם קרש קפיצה לארץ ישראל. בשנת תפרש סמך ב' במניין הנוצרי 1902, החלו השיחות בין הרצל ובין שרי המושבות והחוץ של אנגליה. האנגלים התנגדו למסור את קפריסין ליהודים, אבל היו מוכנים לבדוק אפשרות יישוב בחצי האי סיני. לשם כך הציעו לשלוח משלחת לחקור את הארץ של חצי האי סיני, אם תכשר להתיישבות. את מימונה של המשלחת מימן בית רוטשילד. מסקנת המשלחת הייתה כי המקום איננו ראוי ליישוב בחוסר מים. וכאן באה הצעה חדשה מצד הממשלה האנגלית. שר המושבות האנגלי הציע למסור את אוגנדה במזרח אפריקה להתיישבות יהודית. הזדמן ובאותה שעה של ההצעה שנראתה כנדיבה ביותר מצד האנגלים, דחפו המאורעות לכאורה לקבלתה. ברוסיה הגיעו שמועות זוועה על הפרעות בקישינוב. נחשול גדול של הסתות פרועות מגואלות בדם ובהרס של קהילות רבות מישראל איים להטביע את מיליוני היהודים יושבי מלכות הצאר. הייתה הרגשה שהשעה דוחקת ביותר. בתם של ישראל עלה בלהבות, ובשעה כזאת מן הראוי שלא לזלזל בהצעת אוגנדה. ככל שהייתה הצעה זו סימן ברור שגם אומות העולם מכירות בהתחייבותם לבניין ביתו של ישראל, ובכך הייתה משום אות לטובה. הייתה בהצעה זו, ומה שנמשך ממנה, ראיה ברורה לעובדה כי בניינו של ישראל איננו בניין של מקלט, ולא פתרון לנידחים, אלא דווקא הכשרת מדינה קדושה, בארץ הקודש. בעלת ייעוד מרומם שעניינו העתיד, ובוודאי שלא פתרון בעיות העבר וההווה. הצעת אוגנדה עלתה לדיון בקונגרס השישי, האחרון בחייו של הרצל. הקונגרס נפתח בסקירה מקיפה על מצבם הקשה של המוני ישראל ברוסיה ובשאר התפוצות. עלתה הצעה לקבל את הצעת אוגנדה, אף על פי שברור שאוגנדה איננה ציון ולעולם לא תהיה כזאת. אך עצם החידוש של מתן בסיס לאומי וממלכתי לישראל נחשבה בעיני המציעים משום הצלה פורטה. מקס נורדו, אחד מחשובי המסבירים הציונים, שהיה עוזרו הנאמן של הרצל, הסביר שאוגנדה היא בבחינת מקלט לילה, על מנת להכשיר את הבניין הקבוע של ארץ ישראל. אוגנדה היא בבחינת כורח שעה להצלת חיים של אלפי יהודים שנמצאים על עברי פי פחת. יש בה גם הזדמנות לחנך את העם ולהכשירו לתקומה מדינית והיסטורית לאחר אלפי שנים של גלות ושלילת ערכנו על ידי הגויים. בתחילה נתקבלה הצעה בהכרת תודה לממשלה האנגלית, והתעוררה הרגשה של זכות גדולה בעצם ההצעה האנגלית. בהצבעה האישית היו התוצאות 295 צירים בעד, 178 נגד ו-100 צירים נמנעים. אומרי ההן היו ברובם צירים של יהודי אוסטריה, גרמניה ואנגליה. בתוכם של המסכימים היו גם רבים מבין שומרי מצוות. אמנם רוב אומרי הלאו היו דווקא הצירים מרוסיה, ארץ הפורענות, ארץ שלמען יהודיה לכאורה באה אותה הצעה. הם קראו לעצמם ציוני ציון ופרשו בצורה הפגנתית מאולם הקונגרס אל אולם אחר. ההתרגשות הייתה גדולה כל כך, עד שרבים מהם בכו ומהם שישבו לארץ כמו בתשעה באב, וכוננו על חורבן ירושלים הנחרבת בפעם השלישית. במאמץ גדול ניסה הרצל להרגיע את ציוני ציון, אך נתקל בקשיים רבים. בתוכם נשמעו גם קריאות בוגד, בוגד. למחרת התכנסו כולם מחדש, ושם נאם הרצל את נאומו האחרון. בנאומו חזר הרצל בעברית על השבועה, אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני. דבריו נאמרו בהרמת ידו האמונית ונשמעו בסגנון של נדר אישי. הרצל התוודה בפני ידידיו במילים, הקרע הזה עובר באישיותי. באותה שנה התכנסו ציוני רוסיה ביוזמתו של מנחם אוסישקין לוועידה מיוחדת בחרקוב דרום רוסיה. בכינוסם דרשו מהתנועה הציונית להסיר את הצעת אוגנדה ולהתמקד רק על ארץ ישראל, הן ביישוב והן בבניין. נשלח להרצל איום, שאם לא תתבטל תוכנית אוגנדה, ייסדו ציוני רוסיה הסתדרות עצמאית. הרצל ענה שהוא ממשיך להשתדל למען ארץ ישראל, וסיכויי הציונות בארץ עולים גם בעזרתה של ממשלת רוסיה. בניסיונו לקדם את עניין הארץ, נפגש הרצל עם מלך איטליה, שהביע את אהדתו, וגם עם האפיפיור, שנמנע מלהתייחס לציונות לא לטובה ולא לרע. בינתיים התקרבו בצעדים מהירים ימיו האחרונים של הרצל. ליבו נחלש, ועקב מחלת ריאות שנוספה על מחלת הלב, נפטר בכף בתמוז באוסטריה. הלווייתו עשתה רושם גדול מאוד, וגילתה מחדש את הערך הלאומי הגנוז בעם ישראל, שהרצל זכה ופתח לו נתיב להתגלותו. על פי תיאורו של הרב מאיר ברלין, שהיה באותה הלוויה, היה הרגע שהביע עליו היהודי הפשוט, לא רק בכי על מות מנהיג נעלה, אלא כאבל של בן על אביו. זכה הרצל ודבריו, בבזל ייסדתי את מדינת היהודים, נתקיימו לאחר 50 שנה מיסוד הקונגרס, וזכה עוד שממשלת ישראל העלתה את עצמותיו לירושלים למנוחת עולמים. לסיכום עניינו של הרצל אפשר לומר את הדברים הבאים. אין ספק שפועלו שימש מנוף אדיר להרמת קרן ישראל בזמנו, ומאוחר יותר גם לתקומת מדינת ישראל. בבניין זה החלה להתגלם גאולתם של ישראל המצופה מאז שנות 2000. היום, לאחר שנים, ניתן לראות כיצד הבעיות והקשיים המתגלים בימינו מושרשים בחולשות של אותם ימים ראשונים. המעקב אחרי השתלשלות דרכו של הרצל, הדרך שבא מאדם פרטי ליוזם ועוסק בתיקון שאלת העולם של עם עולם, מראה לנו שבדרך כלל היו שלבי התקדמותו של הרצל כאלה שהוא נדחף להם אך לא הגיע אליהם מתוך הכרה ורצון קודם. ראינו כי בתחילת הדרך נטה לפתור את בעיית היהודים על ידי התבוללות, ורק מאוחר יותר הבין שטעה. אמנם הטעות העיקרית שבה ראה את גאולת העם כבעיה ולא כייעוד, המשיכה ללוות אותו גם בדרכו החדשה. גם כאשר יזם ופעל למען מדינת היהודים, כפי שקרא לספרו, ראה בה מקלט בטוח ומחסה ליהודים. הרצל לא קרא למדינה מדינת ישראל, כפי שראוי לעם השם שנקרא בשם זה בתורה, ועל פי שמו נועד לכל הגדולות והנצורות שהעולם כולו שואף עליהם. מובטחים אנו על ידי הנביאים שעם ישראל יגיע אל כל יהודיו דרך ישראל ומלכותם העתידה. ראייה זאת של הרצל וחבריו שנבעה מדלדול רוחני, בחוסר הכרה עמוקה ביהודם של ישראל, הובילה אותו ואת חבריו לתכנון המדינה העתידה כמדינת אזרחים שבה איש הישר בעיניו יעשה ואיש באמונתו יחיה. ראייה זו גרמה לקשיים גדולים וסיבוכים מיידיים ומעשיים, וגם הכשירה את הקרקע לזרעי הפורענות שנבטו מאוחר יותר. ראשית, ניתוק מכל זיקה הכרחית בין חזון הציונות לתורה ולמצוותיה, דבר שגרם להתרחקות חשובי העם, גדולי התורה והנועים אחרים, שאחדים מהם ראו בציונות חזון תעתועים שסכנתו לקיום הישראלי איננה פחותה מסכנתם של שונאי ישראל. מאוחר יותר, היו מנהיגי הציונות מתנערים מאחריות לאפיין את המדינה החדשה באופי יהודי, ובזאת גרמו למאבקים קשים בארץ ולהורדת המורל הלאומי ולנזקים רבים שנבעו מתוך כך. בשעה זו, כאשר בטעות נתפסה התקומה כבעלת אופי זר, כאשר מחוסר ראייה לא הכירו בכל סימני הגאולה שנראו לפני כן, והתעלמו מדבריהם ומעשיהם של אותם הגדולים והעצומים שדחפו לבניינם של ישראל בארץ. אור החיים הקדוש, הגאון מווילנה, הבעל שם טוב, חתם סופר ועוד. צורך השעה הכשיר את צמיחתו של אור גדול שהיה עתיד להפיח רוח חיים בגוף שקם והתגבש מאפר. כוונתנו לרב אברהם יצחק הכהן קוק זצ"ל, שהיה יחיד בשאר רוחו הגדול, שהכיר כי התנועה הציונית איננה תולדה זמנית שצמחה על ידי רחוקים, והיא אפילו לא בעלת ערך לאומי חשוב להצלת העם היהודי, אלא היא תנועה שבעומק מעשיה נוססת רוח השם, גם אם כל העוסקים בה אינם מודעים לשליחותם. הרי כך שמענו בזמנו מפי הנביאים בתקומת בית שני. כך אמר ישעיה הנביא על כורש מלך פרס, שנשלח להכין את בניין הבית השני וכל התקומה והבניין שנעשו על ידו. כה אמר השם למשיחו לכורש, אני לפניך אלך והדורים הישר, למען עבדי יעקב וישראל בחירי, ואקרא לך בשמך, אחנך ולא ידעתני. חוסר מודעותו של כורש לא נחשבה לסיבה מספקת לעצור את שליחותו, כפי שנראה מדברי הנביא בדבריו, אנוכי העירותי הוא בצדק וכל דרכיו הישר, הוא יבנה עירי וגלותי ישלח. לדברי הנביא ישעיה, עתידים הכופרים בשליחותו של כורש לראות שהוא שליח השם בנסתר, והם יאמרו בעתיד, אכן אתה אל מסתתר, אלוקי ישראל מושיע. הם יבינו שכל התשועה שהביא הייתה תשועת אלוקי ישראל. כדברי הנביא בבית שני, יש לראות את הקמת הציונות וכל הנמשך ממנה, אנושי בנגלה, אלוקי בנסתר, גם בימים האלה, בזמן הזה. וכאן נסיים את דברינו להיום, כשבעזרת השם נפתח בפעם הבאה את דברינו על הציונות בעיני האמונה. ועד אז נאחל ונתפלל להתעוררות קודש של גאולת ישראל ולפתיחת לבבות של האוחזים בהגה, לבל ינבטו את ישראל חלילה לשליחות שלא נועדו אליה. ולעם ישראל כולו נאחל את המילים הגדולות של מגילת אסתר, ליהודים הייתה ותהיה אורה ושמחה וששון ועיקר במהרה בימינו.